שלום לכולם, ממשיכים את התוכנית שלנו, יסודות בחוכמת הקבלה, איתנו נמצא הרב מיכאל לייטמן, שלום לכולם. והנושא שלנו היום, משפחה ומוסד הנישואים. וכמובן, מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה, אנחנו יודעים ולומדים בחוכמת הקבלה שהנישואים, מוסד הנישואים, זה לא נוצר בצורה מלאכותית, אלא על בסיס התכונות המולדות שלנו. הרב לייטמן, כן, קיים גם בבעלי חיים. מיכאל, כן, ומעניין שחוכמת הקבלה היא מגלה למה. זה מה שהייתי רוצה לשמוע ממך את התשובה, למה בשילוב של שני ניגודים, למה השילוב של שני ניגודים מוליד משהו שלישי, משהו חדש. הרב לייטמן, אנחנו רואים עד כמה האלמנטים שבטבע יותר, ככל שהם מפותחים יותר, ככה קשה להם להתחבר יחד. אבל כאשר הם מתחברים, הם מולידים תופעות, תכונות הרבה יותר אינדיבידואליות, מפותחות. אז אם אנחנו מדברים על אלמנטים כימיים, זה דבר אחד. ביולוגיים, זה כבר משהו אחר לגמרי. צמחים, זה עוד משהו. נו, ובעולם החי, אז בכלל, וגם אנחנו, במובן הזה שייכים חלקית לעולם החי. מיכאל, אומרים שביצורים הפרימיטיביים, האלמנטים האלה לא נחלקים, שיש יצורים שהחלק הנגבי והזכרי קיימים באותו יצור. הרב לייטמן, כן, ויש גם כאלה שיכולים להחליף את המין שלהם מאחד לשני, מה שצריך בשביל להמשיך את השושלת. אז זה הכל ככה משתנה בצורה מאוד חלקה, אבל ככל שהאובייקט מפותח יותר בטבע, ככה כל זה עובר בצורה יותר מורכבת, אבל בכל זאת, כך או אחרת, אנחנו לא פוגשים שום חיבור, שילוב ברוח, הרגל, טעמים וכל מיני דברים כאלה אצל בעלי חיים, רק אצל בני אדם. וגם אצל בני אדם זה קורה אם בחברות העתיקות, הפרימיטיביות, הטבעיות נקרא להם ככה, שם לא היה איזושהי חלוקה מיוחדת בכל הקשור לזה, לא היו בעיות מיוחדות. אנחנו יודעים שבכלל גם בהרבה מקומות אחרים, באותו כפר נאמר, לא היה שום בעיה למצוא בן ובת זוג, ליצור זוג מאותו הכפר. כולם מכירו זה את זה, הבינו זה את זה, יודעים איך הם חיים, ממה הם ניזונים, איך מתנהלים החיים, הכל היה מאוד דומה, ולכן לא הייתה שום בעיה. וגם האופי היה מאוד דומה. ואיפשהו החל המאה ה-19, נו, תלוי באיזה דרגות של החברה. אם זה היה אליטות, אז כמובן שגם לפני כן זה היה מאוד מודגש. אבל בקרב העם, באופן כללי, איפשהו מהמאה ה-19 ואילך, כבר נוצרו פערים מאוד גדולים כתוצאה מכל מיני תנאים שונים, ושם כבר נוצרה בעיה של איך הם יוכלו למצוא בן בת זוג. החלקים האלה של הגברים והנשים. מיכאל, קראתי שבערך לפני 150-200 שנים, אדם שחי בכפר, כל חייו לא פגש כל כך הרבה אנשים, כמו שאדם בין ימינו פוגש ביום אחד. אנשים שונים. הרב לייטמן, ללא ספק. מיכאל, אז אפשר להגיד שהמשפחה זה החיבור בין שני ניגודים. הרב לייטמן, כן. מיכאל, אז כדי ליצור משפחה טובה, צריך למצוא זוג, צריך למצוא לי בן זוג שהוא הפוך ממני? הרב לייטמן, לא, למה צריך להיות הפוך ממני? להפך. מיכאל, יוצא חיבור יותר טוב. הרב לייטמן, לא, החיבור לא נוצר מהפכים. תלוי באיזה דרגה. אם אנחנו מדברים בדרגה האנושית, כלומר בבעלי חיים, אז כאן לא צריך איזה שם, מיכאל, להפך, צריך להיות השתוות, הרב לייטמן, בדיוק. ככל שקרובים יותר, טוב יותר. אבל אם אנחנו מדברים על התפתחות, ובדרגת החי ההתפתחות הזאת לא יכולה להיות. אבל אם אנחנו מדברים על התפתחות, שם כבר צריך ניגודים. מיכאל, אז אנחנו מדברים מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה, כלומר, אם אנשים רוצים להתחבר ביניהם, הרב לייטמן, שיהיו דומים זה לזה באופן מקסימלי. מיכאל, אז במשפחות שיהיו דומים, הרב לייטמן, במשפחה, שההורים יהיו דומים, שפה, בכל מה שאפשר רק. מיכאל, ואם אנחנו מדברים על המשפחה כעל עם או כאנושות, שם צריך ההפך, כן? הרב לייטמן, שם, כן. אם אנחנו מדברים על ההתקרבות של כולם במשפחה אחת, מיכאל, במערכת של האדם הראשון, הרב לייטמן, כן, שם כמה שיותר פלורליזם והופכיות, אבל בהסכמה שצריך להתחבר מעל כל הבעיות וכל ה... כל מה שלא מסכימים עליו, אז בזה החברה בעצם מעלה את עצמה. מיכאל, אז כיוצא מחוכמת הקבלה שמוסד הניסויים אי אפשר להכריח אותו להתקיים בכפייה, צריך לחפש איזושהי מטרה נוספת. הרב לייטמן, בימינו הדעת לא יכולה להחזיק את מוסד הניסויים. זה שהם שם התקדשו באיזה מקום, אצל איזה שהם מנהיגי דת. מיכאל, אני חושב גם הגורם הכלכלי שהוא מחזיק את הבני זוג ביחד. הרב לייטמן, כן, והחברה היא גדולה, למעשה זה העולם כולו, אז לא משנה להם מה יחשבו עליהם כאן או שם. ככלל, הם לא תלויים בהורים, הם לא חיים יחד איתם, לא נמצאים באותה חברה שבה הם נולדו וגדלו. כלומר, ככלל יוצא כאן איזושהי חוסר תלות של הזוג הצעיר בדור הקודם ובחברה שבה הם נולדו, ולכן הם לחלוטין נתלשים מזה ובונים במדרגה אחרת לגמרי את המשפחה שלהם כבר. וכאן מובן שהם לא תלויים לא בהורים ולא בשום דבר אחר. כלומר, כאן נוצרים קשרים שונים לגמרי ביניהם, ואם אין את הקשרים האלה, אז אנחנו רואים שהניסויים לא יכולים להחזיק. מיכאל, איזה מטרות יכולות להחזיק את מוסד הניסויים של העתיד? הרב לייטמן, זה לא ילדים משותפים, זה לא רכוש משותף, זה משהו כזה שהוא מעל לכל זה. זה יכול להיות רק מטרת החיים, שנמצאת מעל החיים, שאני צריך את האדם הזה, את השותף הזה, בצורה של אישה או בעל, עם הילדים ועם כל היתר, כיוון שזה אותו המרחב ההכרחי שבו אני מכין את עצמי למטרה העליונה יותר. אם זה לא יהיה, לא תהיה משפחה. מיכאל, אז נוצר מצב דרמטי כזה, שמצד אחד האגו שלנו הוא כל הזמן מתפתח, והוא משמיד את המשפחה. הרב לייטמן, כן. מיכאל, היום משפחה זה רק אחת האפשרויות. הרב לייטמן, כיוון שקודם לכן מה שיחזיק את המשפחה זה היה אינטרסים אגואיסטיים, נקיים. מיכאל, ומצד שני, ההתפרקות של מוסד הניסויים זה נוגד לחוק הטבע, כיוון שהטבע יצר אותנו ככה שהתא המשפחתי זה הסביבה המינימלית שבה האדם יכול להתפתח. הרב לייטמן, אבל מצד שני, הטבע שלנו גם הורס את זה היום. מיכאל, אז לאן כל זה הולך? מוביל. הרב לייטמן, שנעלה למדרגה הבאה. מיכאל, אז במדרגה הבאה בעתיד המשפחה תתקיים, הרב לייטמן, המשפחה תהיה אחרת לגמרי. כלומר, השאלה העיקרית במשפחה תהיה, באיזה אופן אנחנו מתעלים רוחנית, כיוון שאני לא יכול בשום דרך אחרת לקבל על עצמי את העול הזה, את האדם הזר הזה, לדאוג לו ולילדים ולכל השאר, בשביל שום דבר אחר, בשום אופן. אני מוכן שם לסחוב איתי את ה... אני אומר ככה בגסות, אבל את החטאי נעורים שלי שעשיתי כמה ילדים, לקחתם בחשבון, אבל זהו. אבל זה לא משפחה. כדי לשמור על המשפחה אני צריך איזשהו ערך עליון יותר, לא לשם הילדים. לשם ילדים אף אחד לא יחיה. אם היום עוד יש כאלה, אז עוד דור שניים וכבר לא יהיו. מיכאל, אז אם אני מבין נכון מה שאתה אומר, ככה, בשפה קבלית, ללא המטרה של גילוי הבורא, המשפחה לא תתקיים. לאנשים פשוט לא תהיה מוטיבציה לחיות ביחד. וטכנולוגיה כזאת היא שלא יהיה בזה צורך בכלל. הרב לייטמן, בכל המקרים, מכל הכיוונים אנחנו נגיע לזה, שלאדם בכלל לא תהיה דרישה, צורך באדם אחר, אפילו בצורה פיזיולוגית, שום צורך. פיזיולוגית אפילו לא יהיה, אומר מיכאל, הרב לייטמן. כן, אפילו פיזיולוגית. אנחנו הולכים לזה שיהיו שם כל מיני אוניסקס, כל מיני, מה שאתה רוצה. מיכאל, יש כבר כאלה דברים ביפן שהם כבר עד עד מפסיקים לעסוק בסקס, מעדיפים משחקים וכן הלאה. בסדר, אז עד כמה שאנחנו מבינים, בחוכמת הקבלה מאוד חשובה הסביבה שתתמוך בדעה כזאת, שרק גילוי הבורא יכול להיות המוטיבציה המתאימה לזה. הרב לייטמן, כן, אבל הסביבה הזאת היא לא צריכה להיות כמו באיזשהו כפר או איזושהי עיירה קטנה, איפה שדעת הסביבה של ההמונים הלא משכילים האלה, הבלתי מפותחים האלה, לוחצים על הזוג הזה, ליצור משפחה ולהתקיים בצורה כזאת. מיכאל, כן, זה תהליך של חינוך, צריך להסביר את כל זה לאדם, עוד מימי בית הספר, ההבדל בין גברים לנשים, מטרת הבריאה, להסביר בכל זאת מה זה הבורא, זה גם לא פשוט. הרב לייטמן, יהיה צורך להסביר את כל זה, לחנך אנשים, על דווקא הודות לחינוך הזה, אנחנו נחזור שוב למשפחה, אבל כבר בצורה אחרת. כלומר, אנחנו רואים שאנחנו יוצאים מהמצב הזה שאנחנו צריכים משפחה. אנחנו רואים שהאנשים, אפשר בגיל 16, 17, 18, כבר חשבו על ליצור משפחה ובנו משפחה. והיום זה כבר לא קיים. מיכאל, הנטייה מובנת לכולם, כבר יש סטטיסטיקה מאוד ברורה. שוב, הייתי רוצה לבדוק את זה מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה. המשפחה כיסוד לחיבור בין בני אדם, האם זה תחילת הדרך להתפתחות הרוחנית של האדם? הרב לייטמן, האדם יגדל רוחנית בעיקר מתוך המשפחה. אם אנחנו מדברים על קבוצת מקובלים, אז זה כבר משהו אחר לגמרי. מיכאל, אנחנו מדברים על ההמונים. הרב לייטמן, אם מדברים על ההמונים, אז זה המשפחה כיסוד. מיכאל, אז אפשר להגיד שהמשפחה זה המודל שבו בצורה טבעית, חיובית, אני מתייחס לאישה, לילדים. הרב לייטמן, זה לא רק שאני מתייחס לזה בצורה חיובית. המשפחה, זה יהיה אותו המודל, אותה הקבוצה שבה אני אתפתח רוחנית. מלבד זאת שיש לי גם קבוצה שבה אני מתפתח יחד עם הגברים, כמוני, לנשים יש קבוצת נשים ששם הם מתפתחים גם כן, אבל האם אנחנו מיישמים את כל זה? בקבוצה אנחנו כאילו מקבלים איזושהי התעלות רוחנית וממשים את זה במשפחה בינינו. מיכאל, אז כעיקרון, זה שתי צורות הסביבה האלה התקיימו. מצד אחד, הרב לייטמן, קבוצת גברים ונשים, והגבר ואישה, והילדים ביניהם, זה יהיה בעצם מבנה של החברה. מיכאל, האם אני מבין נכון שהטבע בצורה אינסטינקטיבית תמן בנו אהבה לילדים, וזה רק בכדי שאנחנו נלמד להתייחס באותה הצורה לאנשים אחרים? הרב לייטמן, כן ולא. גם האהבה כלפי הילדים מאוד תשתנה, והיא כבר משתנה. כבר נכון להיום, אנשים מתייחסים אחרת לילדים. במהלך כל הדורות זה קיים. קיימת משיכה ודאגה ואהבה והכל. אבל כל הצורה של זה משתנה, היות והרצונות שלנו משתנים, האופי שלנו משתנה, שיטת ההתקשרות בכלל עם העולם הסובב והכל, הבנת העולם, אז מובן שגם כלפי הילדים, כחלק מהעולם, היחס משתנה. מיכאל, אתה פעם אמרת שלאדם טבעי, או שהוא באופן אינסטינקטיבי חווה התאהבות ראשונה, איפה שם סביב גיל 12, אולי אפילו קודם, אחרי זה הוא חווה בפעם הראשונה אהבה לילדים שלו, וכל זה כדי להרגיש על עצמו את המודל הנכון של איך להתייחס בצורה נכונה לרעך, לכל האנושות. הרב לייטמן, כן, בעיקרון ככה זה יוצא. מיכאל, זה יחס דומה או זה משהו אחר לגמרי? הרב לייטמן, קשה להגיד. כל פעם זה במדרגה אחרת. כל פעם במדרגה אחרת. אם אנחנו מדברים על כזאת אהבה לילדים או למשפחה, אז זאת אהבה טבעית שקיימת בכל אחד, רק צריך לפתח אותה. אם אנחנו מדברים על אהבה לאנשים אחרים, זרים, שהם כבר מעבר לגבולות האגו שלי, האגו שלי כולל בתוכו איזשהו שדה סביבו. זה שלי, זה שלי, ומה ששלי אני אוהב, מושך, מוכיר, זה יקר לי. ומה שיוצא מעבר לגבולות האגו שלי, זה כבר לא יקר לי. אלא להפך, אולי אני אפילו לא צריך את זה, ואולי אני אפילו לא רוצה לראות את זה אפילו קרוב אליי. וכאן האדם צריך לעשות על עצמו עבודה. כאן אני כבר צריך לראות שמה שנמצא מחוץ לאגו שלי, למעשה מחוץ לאגו שלי, נמצא הבורא. ובמידה שבה אני מתחיל להתייחס למה שנמצא מחוץ לאגו שלי, באותה המידה אני מתייחס לבורא, ולכן אני צריך להגדיר את היחס שלי לבורא, ומתוך זה להתייחס לכל מה שנמצא מחוץ לאגו שלי. מיכאל, אז יוצא שאם לאדם יש אגו גדול, אז הגבולות שלו מצטמצמים, הוא אפילו לא מרגיש את המשפחה כשלו. הרב לייטמן, כן, אבל זה לא אומר שהוא לא יכול לצאת אל מחוץ לגבולות האגו שלו, אולי להפך. אולי בצורה כזאת דוחפים אותו, נותנים לו הכרת הרע. כלומר, ההתקדמות שלנו מבוססת על צמצום והתרחבות, נשימה ונשיפה. ולכן זה שלאדם יש אגו גדול והוא לא מרגיש אף אחד מלבד עצמו, אפילו שאולי הוא אפילו לא נמצא בהכרה של זה, אבל זה למעשה מוביל אותו לזה שהוא ישיג עמוק יותר את הבורא. המקובלים הגדולים ביותר הם היו אגואיסטים מאוד גדולים לפני התיקון שלהם.
можно так сказать, что
Михаил, אז אפשר להגיד ככה שבעיקרון צריך את המשפחה רק בכדי שאנחנו נלמד איך להשפיע בצורה נכונה. כיוון שבמשפחה אנחנו באופן טבעי נותנים. מובן שזאת השפעה אגואיסטית, זה לא אלטרואיזם טהור, אבל בכל אופן איזה שהם מודלים של התנהגות נכונה. הרב לייטמן, כן, יש משהו כזה, לפחות המשפחה מדגימה לי כאלה תנאים שאם האדם מורגש על ידי כמישהו קרוב, אני מוכן להתייחס אליו כאל עצמי. מיכאל, נו, אנחנו מדברים על המשפחה הנכונה, האידיאלית כאילו. הרב לייטמן, כן, העניין, הבעיה היא בלהרגיש את כולם כקרובים. מיכאל, ובזה עוסקת חוכמת הקבלה. הרב לייטמן, כן, האור העליון הוא פשוט יוצר בנו כאלה אפשרויות. מיכאל, פעם אמרת שקיימים בנו חמישה סוגים של רצון. וכתוצאה מזה נובע שאני רואה חלק מהרצונות שלי מחוץ לי, ואני מרגיש אותם כזרים, וחלק מהרצונות שלי אני רואה כשלי, וכמובן דואג למילוי שלהם. אבל בעיקרון זה הכל רצונות שלי, אבל הרצונות האמיתיים שלי הם מחוץ לי. הרב לייטמן, כל העולם וכל מה שאני יכול לראות זה הכל רצונות שלי. אני לא רואה שום דבר אחר. אני רואה את עצמי בתוך עצמי. מיכאל, רק שחלק אני רואה מחוץ לי וחלק אני רואה בתוכי. אלה שמחוץ לי הם כאילו זרים בשבילי. הרב לייטמן, אבל אלה שמחוץ לי, הזרים האלה, הם הכי חשובים בשבילי. מיכאל, ואיפה המשפחה כאן? הרב לייטמן, המשפחה באמצע, בגבול ביני לבין העולם החיצון, שבעצם היא כמו איזשהו חוליית מעבר מהכרת העולם, להכרת העולם החיצוני כעצמי. מיכאל, מי צריך להיות העיקרי, החשוב ביותר במשפחה? או מה צריך להיות הכי חשוב שם? הרב לייטמן, הביניים בין הגבר לאישה, הממוצע בין הגבר לאישה, זה הבורא. איש ואישה שכינה ביניהם, והוא העיקר, מיכאל, ולפני שהוא מתגלה, הרב לייטמן, לפני שהוא מתגלה, אני לא יודע, בטח שוטר. מיכאל, איך אפשר בכל זאת לקבוע? הרב לייטמן, למה צריך להיות מישהו עיקרי? צריכה להיות התכוונות לשותפות, חברות, חיבור, התכללות הדדית, לזה שאנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו לא צריכים לדבר, כאשר אנחנו מבינים הכל בלי מילים, כאשר אנחנו תומכים זה בזה ומתקשרים זה עם זה בצורה מחשבתית. זה המצב שאליו אנחנו צריכים להגיע.
это неплохо.
וזה לא רע.
Как жена обычно может упрекать.
כמו שהאישה לפעמים יכולה לקחת לדקור את הבעל, אתה לא מדבר איתי מספיק. הגבר הוא יותר שותק, האישה יותר מדברת, אבל האמת, זה לא ככה. המצב הטוב ביותר הוא כאשר אין להם בכלל שום צורך להיות בשום קשר. אפילו לא פיזי, הם פשוט מרגישים אחד את השני, אבל זה... כמו גוף אחד, אומר מיכאל, הרב לייטמן, כן, ככה אני מרגיש את הבן זוג שלי, בת זוג שלי, וככה אני מרגיש גם את הילדים, וככה אני מרגיש את המשפחה שלי. לכן נאמר, אשתו של אדם כגופו. עד כדי כך אפשר להרגיש את זה. מיכאל, לכן יש כזאת הנחיה שכדי באמת לגלות את הבורא צריך להיות מישהו זר ולא המשפחה, כיוון שברמה הזאת זה מורגש כגופו של אדם עצמו. הרב לייטמן, כן, רק בעזרת המשפחה לא ניתן להגיע לקשר עם הבורא. מיכאל, כלומר אפשר על זה יהיה מינימלי. הרב לייטמן, אני לא יכול לדמיין את זה, זה מאוד מורכב. האדם צריך אגו בריא שמוציא אותו מעצמו, הוא צריך את אותו האגו בצורה פנימית, שבו הוא מתאר את האנשים האחרים כקרובים אליו, שיבדל בין אלה לאלה, בין הפנימיים לחיצוניים, ואז הוא יכול לבנות בתוכו כל מיני מודלים, יחסים האחרים, ובצורה כזאת להתקדם. מיכאל, אז כאלה כל מיני תופעות במשפחות כמו קנאה, בגידות, מה אומרת על זה חוכמת הקבלה? הרב לייטמן, זה טבעי. כיוון שאנחנו גם בעלי חיים, גם אדם בצורה מסוימת, במידה מסוימת, לכן זה טבעי. אבל העיקר זה הקשר העליון בינינו. אם הוא שיגדיר את כל היתר, אז לא תהיינו שום בעיות. אנחנו תמיד נבין זה את זה. ועכשיו הכל מתבסס על פחד. או, הנה, אני אתגרש, הנה, משטרה, בתי דין, זה, אני אתלונן, מצד הבעל, מצד האישה, שמה כל מיני... כל זה, כמובן, נו, כאלה עיוותים שצריך איכשהו להימנע מזה. אבל, עד אשר אנחנו נשיג שלמות ו... חיבור בין הרוחני לגשמי, אז מובן שכל הבעיות האלה יימשכו. ואגב, גם אצל המקובלים, אלה שלומדים את חוכמת הקבלה, אלה שמתקנים את עצמם, אצלם הבעיות האלה לא יהיו פחות, אלא אפילו יותר מאשר אצל אחרים. מיכאל, אז לך יש פתרון אחד לכל צורות הבעיות. גילוי הבורא. כשהבורא מתגלה, הכל נהיה מובן. הרב לייטמן, רואים את זה אפילו לפי העולם שלנו, שלא נשאר שום דבר אחר. מיכאל. כן, אבל פשוט זה לוקח זמן. הרב לייטמן, לא חשוב, אבל צריך לעשות משהו. להמשיך את האבולוציה הזאת שמובילה אותנו לשום דבר. מיכאל, אני מסכים, אפשר לחכות גם 20-30 שנה וגם כל החיים, אבל עד שהוא מתגלה חוכמת הקבלה נותנת איזה פתרון. הרב לייטמן, צריך להתחיל לעבוד וכל הזמן להתקדם מהבחינה הזאת, להבין שאנחנו בעלי חיים, ואם אני אלמד חוכמת הקבלה אולי לפרק זמן מסוים אני אהפוך לעוד יותר בהמה אפילו. וכמו שאומרים, מוסיף דעת, מוסיף מחוב. האגו שלו גדל, אולי אפילו לא מסוגל להתמודד עם עצמו, הוא מבין את הבעיות שלו, אבל לא יכול לעשות עם זה שום דבר. הוא מתקן את זה ברמה הרוחנית, ואולי הוא נופל בדרגה הגשמית, אבל האגואיסטית, אבל זאת הדרך, אין מה לעשות. מיכאל, אז לנסות, להתייגע. הרב לייטמן, זוהי דרכה של האבולוציה. תראה איך הכל בנוי באבולוציה. עולה איזשהו ציר, נעלם. אחרי זה משהו אחר, עולה, נעלם. זאת היא הדרך האבולוציונית. אנחנו לא עושים כאן שום דבר בדרך הקבלית שלנו, אלא אנחנו רק מזרזים את הזמנים, ולכן החיים שלנו עוברים בכאלה, בצורה כזאת. מיכאל, אפשר להגיד שחוכמת הקבלה זה גילוי החוקים הטבעיים, חוקי הטבע, רק בדרגת החברה. הרב לייטמן, אנחנו מנסים לפתור את כל הבעיות ברמת החברה. אפילו את הבעיות הרוחניות בדרגת החומר, כיוון שזה אם יפטר רק בדרגת החומר, זה ייקח עוד מאוד מאוד שנים. מיכאל, אז תדעו מראש שלא יקרה כלום, לא יעזור כלום עד שלא יתגלה הבורא. הרב לייטמן, כן, אבל בכל זאת, כל פעם זה צעד חדש, ואל תפחדו. העיקר לא לפחד. כמו שאומרים, זוהי דרך צרה מאוד, אבל לא לפחד. מיכאל, יש איזה שהם סממנים לגילוי הבורא? הרב לייטמן, כאשר אתה מתחיל להרגיש בתוכך דחיפות מנוגדות חזקות מאוד, כשמטלטל אותך מצד לצד, כשאתה לא מבין מה קורה איתך, כשאתה לא נמצא בהכרה של המצבים הבאים שלך, זה סימן להתקדמות. והעיקר זה הירידה. כאשר האדם מרגיש שאין לו שום תקווה, שום כלום, הוא לא מבין שום דבר, נמצא באיזשהו ערפל, וככה עובר את המצבים האלה, לומד בצורה שיטתית, נכלל בקבוצה, נכלל בכל מה שאומרת חוכמת הקבלה, עוברים מספר ימים, ו... מגיע עולם חדש. מיכאל, לפני שהוא מתגלה, הכוח הזה מתגלה באדם, והוא חי במשפחה. הרב לייטמן, אותו הדבר שם. הנפילות אפילו עוד יותר גדולות. הוא נופל לעולם הזה, מה גם לתוך כזה עולם שהוא ההפך הגמור מרוחניות, מאותה רוחניות שהוא חווה, או אפילו לא דמיין לעצמו שהוא יכול ליפול לכאלה מצבים, ושוב עולה, ונופל, ושוב עולה. בהכרח. כאשר הוא נופל, הוא כאילו דולה מתוך העולם שלנו עוד מנה של אגו כדי להעלות אותה לתיקון. אני פשוט מנסה להבין לגבי גילוי הבורא, אתה מדבר לי על איזה שהם עליות, ירידות, הרב לייטמן, זה גילוי הבורא? אני לא יכול לרצות לגלות את הבורא, רק אם יהיה לי רע. אחרת, למה? כך כל אדם, אפילו את החברים שלנו שלומדים, שעוסקים בעבודה רוחנית, אם לא לנער אותם ככה טוב טוב, אם לא להוריד אותם, הם לא יפרצו קדימה. האדם הוא פועל רק תחת השפעתם של שני כוחות. מיכאל, טוב, זה נושא שנברר בנפרד. הרב לייטמן, דרך אגב, בשביל זה מאוד חשוב במשפחה ששני בני הזוג יהיו בני זוג, מה שנקרא. בני זוג זה אומר חברים בעצם. זה החברים הקרובים ביותר שיכולים לעזור זה לזה. יכולים להשלים זה את זה. יכולים לרמוז זה לזה, לעצור זה לזה, לקחת מחויבויות זה מזה. לכן נאמר שהם כמו גוף אחד. מיכאל, כן, פעם אמרת שאפילו הבעל יכול לספר לאישה את הסודות הפנימיים ביותר. הרב לייטמן, כן, אין שום בעיה לספר לאישה הכל. תלוי איזה קשרים ביניהם. מיכאל, ועם החברים בקבוצה, לא, הרב לייטמן, נכון. מיכאל, אז איך בכל זאת ליצור משפחה רק אם אדם אחד לומד, רק אם הבעל או רק האישה לומדים? הרב לייטמן, בזמן אנחנו נמצאים בתקופת מעבר. מיכאל, מה אתה ממליץ? אם הבעל או האישה לומדים ובן הזוג לא לומד, מה לעשות? הרב לייטמן, אל תפיל עליהם את הבעיות שלך אם הם לא הולכים בדרך שלך. תעבור את המצבים שלך בשקט, שהם לא ירגישו את זה, תן להם אפשרות להתקיים בצורה נוחה עד כמה שאפשר, לחיי את החיים שלך, הרוחניים, ואיתם אתה תהיה ככה בצורה פורמלית בקשר. מיכאל, אז יוצא שיש אנשים שיש להם סביבה של אנשים כמוהם, שהם עובדים, שיש שם קבוצת גברים, נשים וכן הלאה, ויש משפחה. יש כאלה אנשים שאין להם כזאת אפשרות. הרב לייטמן, כן, אין להם משפחה רוחנית, אלא פורמלית רגילה. מיכאל, ולא ללחוץ על החצי השני, שלא רוצה לעסוק בזה. הרב לייטמן, בשום אופן לא, אין כפייה ברוחניות. מיכאל, נשארה לנו דקה. קרובים. מאיפה זה? מה זה? הרב לייטמן, לא צריך למשוך אותם לשום דבר בכלל. אפילו טוב שהם לא ידעו במה אתה עוסק. מיכאל, זה מובן. מאיפה זה בא שיש משפחה וקרובים? הרב לייטמן, נו, זה מתוך המערכת הרוחנית. מיכאל, מה זה? זה שהם נשמות קרובות? הרב לייטמן, כן, אין קרובות, אין באיזושהי דרגה ניזונים ממך, אתה צריך להזין אותם. למרות שאתה באופן עקרוני לא צריך לדאוג להם, אבל במובן מסוים אתה צריך לדאוג להם, ואולי עם הזמן זה יגיע, זה יתבטא גם בצורה גשמית וגם רוחנית. מיכאל, אז האדם הוא חייב לדאוג למשפחה שלו, אבל קרובים, איזה יחסים צריכים להיות איתם? דודים, דודות, בני דודים, סבתות, סבים, הרב לייטמן, בזמננו לא. בזמננו, בדרך הרוחנית, כאשר אנחנו רק מתהווים, כאשר אנחנו רק, כאילו, אנחנו אוונגרד בזה, שעוד אין כלום. אחרי זה, כשההמונים יגיעו למצב הזה, אז אני חושב שבהתאמה גם המבנה של היחסים יהיה יותר רוחני. מיכאל, אז זאת הייתה המשפחה ומוסד הנישואים, סוגיות. הרב לייטמן, תארגנו את המשפחה בראש ובראשונה בינינו, בין החברים שלכם, כדי שכולנו נהיה כמשפחה אחת. וחוץ מזה, לכל אחד, אם יהיה לו מזל, שיהיה לו גם חלק רוחני בבית, הבן או בת זוג שיהיו איתו בדרך. אבל לפני זה, לפני שאנחנו נתארגן, בלי להתארגן בעשירייה בינינו, לא נוכל לצאת לעולם העליון. מיכאל, תודה רבה, כל טוב.